אמרנו אתמול איזשהו נקודה שצריך לברר אותה. למה הרמב"ם מתרגם, ככה זה נראה. הוא מתרגם את השלמות שהיא בעצם יותר מציאות. כלומר, ישות שיש בה שלמות היא יותר מציאות. טוב, עכשיו כדי להבין את הדבר הזה, זה דבר פשוט. בוא נשאל. אם ניקח את הדומם ונשווה אותו לחי, מה יש לו יותר מציאות? לדומם או לחי? מה הייתם אומרים? קודם כל בוא נתחיל, זה תלוי מאיזה היבטים אנחנו מדברים, נכון? זאת אומרת, יש כמה היבטים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. קודם כל, משך הקיום במשמעות הפשוטה של המושג הזה. מה?
זה שלדומם.
כן, יכול להיות שלדומם יהיה יותר מאשר לחי. בדרך כלל זה ככה. אבל אם אנחנו נשאל על איכות הקיום של החי היא יותר מפותחת מהדומם, נכון? למה יותר מפותחת מהדומם? בואו ניתן דוגמה. הדומם, קודם כל, אין לו תנועה עצמית. החי יש לו תנועה עצמית. נכון? תנועה זה הכוונה השתנות, כן? תנועה זה לא מכוון דווקא שהוא זז מכל המקום. אלא, אז מה זה אומר? זה אומר שיש לו, יש לו יכולת של השתנות מכוח עצמו, לא מכוח גורם שהוא מחוץ לו. הדומם לא ישתנה, אלא אם כן יהיה גורם מחוץ לו שפועל עליו, נכון? כן, עכשיו אני צריך לחשוב על עוד, על הנקודה הזאת. העובדה שיש לישות את היכולת לשנות את עצמו. כן, לשנות, לא משנה כרגע, כל הפעולות של החי הן בעצם סוג של השתנות, שקורות מכוח החי עצמו, לא דרך הגורם החיצוני. מה זה בעצם אומר? זה אומר שיש לו יותר שליטה על עצמו, יש לו יותר, היכולת הזאת היא מבטאת יותר שליטה, זאת אומרת, יש לו יותר איכות של מציאות, כלומר, המציאות היא לא רק מציאות פסיבית, כלומר, שהיא נשלטת על ידי מה שמחוץ לה, היא מציאות שיש בה את האפשרות להיות מפעילה את עצמה, להיות אפילו במחילה מסוימת, מהווה את עצמה. במובן הזה, דרך אגב, חי, אתם מיירתם לענות, שחי יש לו פחות קיום מאשר דומם, אבל זה לא נכון. חי, באופן פשוט, יש לו קיום גם כן, הרי הוא מוליד תולדות, נכון? מה זה התולדות של החי? זה חומר שהיה נמצא בחי, נכון? שהחי הביא אותו לאיזשהו מצב שהוא ימשיך, זה חלק מהחומר של החי. נסו לחשוב על זה בצורה כזאת. כל תולדה זה חומר שמצוי בחי, שהחי, כן, גורם לו, אז בעצם החי גם יודע להחיות את עצמו למשך עוד זמן, ועוד זמן, ועוד זמן, כי הוא מעניק גם לחי הזה שבא מכוחו פוטנציאל להמשיך את המציאות הזאת. וזה גם, זה בעיקרון, אין לזה סוף. בעיקרון, אלא אם כן תהיה תקלה, במובן הזה גם בדומם, אם תהיה תקלה אז המציאות שלו תתבטא. כי לא יודע אם היא עכשיו אשת תשרוף את השולחן הזה, אז הוא יתבטל. אז הוא יוכל להישאר קיים 50 שנה, הרי הוא גם יתבלה בסוף. כן, הוא יישאר 50 שנה, עכשיו בגלל האש הוא היה קיים יומיים. אז אנחנו לא מדברים על תקלות, אנחנו מדברים על אם באמת לא תהיינה תקלות, גם החי הוא יכול לחיות למשך המון. כן, אז גם במובן הזה לא נכון לומר באופן מוחלט שהדומם יש לו יותר מציאות. אבל אפילו נניח שבמשך הזמן של שניהם היה להם אותו משך זמן. עדיין, העובדה שהוא ישות שהיא, כמו שאמרנו, היא מקיימת את עצמה, ישות שהיא מניעה את עצמה, לא דרך גורם חיצוני, אז יש לה יותר משמעות, כן? זה נקרא שיש לה יותר מציאות, היא יותר הווה. לא מבחינת משך הזמן, אלא מבחינת איכות המציאות שכלולה בה. ולכן יש לה יותר הוויה, יותר מציאות, יותר קיום.
האיכות נמדדת על פי היכולת שלה לשאול את עצמה?
גם באופן יחסי, כן, זה באופן יחסי, לדומם, ברור שבתוך החי יש כל מיני מדרגות, כן, עכשיו, אם יהיה לנו מציאות שיש בה את כל איכויות הקיום, האפשרויות, כן, זאת אומרת, אם נניח חוכמה זה חלק מהמציאות, כן, אז יש בה את איכות החוכמה ברמה הגבוהה ביותר, יש לה יכולות פעולה ברמה הגבוהה ביותר, וכן הלאה, והיא לא זקוקה לשום מקיים מחוץ לה, אז היא מבחינת איכות המציאות, המציאות המשמעותית ביותר שקיימת. כן, אז כיוון שאיכות המציאות שלה היא העוצמתית ביותר, כן, לכן היא הכי מציאות. יש בה את הכי נתונים, כן, המקסימום נתונים אפשריים שקובעים את ההגדרה של הוויה, כן, של להיות, של הקיום. זה אלוקים. זאת אומרת, יש מציאות כזאת, יש ישות כזו, שהיא עונה, כלומר שכלול בה כל המשמעויות שכלולים במושג מציאות. כל המשמעויות שכלולות במושג מציאות. בשיא הפיתוח שלהם. כן, שאין עוד שום אפשר, לא רק שלא מצאנו משהו יותר מפותח, אלא גם אין אפשרות שיהיה משהו יותר מפותח. כן, זה ההגדרה של אלוקים. לכן הרמב"ם קורא את כל אלו דרך המושג להיות, כן, דרך המושג מציאות, או דרך המושג אמת, כמו שאמרנו. טוב, הלאה. והיסוד השני, ייחודו יתעלה, הוא שזה, שהוא עילת הכל, אחד. לא כאחד הסוג, ולא כאחד המין. כן.
כל המיתות תלויות בעד הפרק.
למה כל?
למה כל המציאות אחרות תלויות באמיתות הזאת?
כי זה טבע העולם. עכשיו, מאיפה הרמב"ם מגיע למסקנה הזאת? זה צריך להבין טוב איך העולם בנוי. כמו שאמרתי לכם אתמול, הרמב"ם במובן הזה הוא מבחינת העניין מסכים עם אריסטו. זאת אומרת, עם סדרת הטיעונים שגרמה למסקנה הזאת. שיש מציאות כזאת, וש... המציאות האחרת שהיא לא המציאות הזאת תלויה במציאות הזאת. עכשיו יכול להיות שמה שאני אומר עכשיו זה נשמע כמו סינית, אבל אחרי שאתה מבין את סדרת הטיעונים הזאת, אז אתה מבין שזאת המסקנה, כמו כל דבר. זה כמו שאני אגיד לכם שיש פה זרם בתוך החוטים, אז מה תגידו, מה אתה מדבר? כן? אבל אם אתם תנסו באופן שכלי להבין את התופעה, איך יש פה אור, שזה לא אור טבעי שכמו אור השמש, ואתם מנסו להבין מה גורם למה, אתם תגיעו למסקנה שיש דבר כזה. למרות שלא ראיתם אותו בעיניים. נכון? אתה יכול דרך השכל להגיע להכרה בקיום של כל מיני דברים, שאין לך קליטה חושית של הדבר עצמו, אבל אתה יודע בהכרח על קיומו דרך הניסיון להבין בדרכי השכל תופעה. כן, אז ככה הם הגיעו למסקנה, זאת אומרת, צריך להבין, להמחיש את זה. אריסטו נניח, הסתכל על העולם, והוא ניסה להבין את העולם. כן, תצאו מנקודת מוצא שאין שום דבר שמחייב אותו. כן, הוא לא במעמד הר סיני. כן? אין לו איזה משהו שהוא אומר, תשמע, זה מעבר להשגות השכל. הוא מנסה ליצור בשכל שלו תמונת עולם שכלית. ולהסביר את התופעות שאותם הוא רואה. והוא מגיע למסקנה, דרך סדרה של טיעונים, שיש ישות כזאת. כלומר, זה לא טיעונים פשוטים, זה צריך להרבה הקדמות כדי להבין את הדבר הזה. הוא מגיע שיש ישות כזאת, וזאת ההגדרה של הישות הזאת. זאת אומרת, זה מה שאנחנו יכולים להגיד ביחס לישות הזאת. בסדר, לכן אני אומר, צריך להבין שזה לא משהו... דתי שבא דרך השגה נבואית. זה מגיע דרך השגה שכלית. כן? מה הנבואה עושה לנו, או מה התורה עושה לנו? התורה מסייעת לזה שגם בני אדם שהם לא במדרגות הגבוהות השכליות האלה, הם בפועל יחיו מתוך המסקנות המעשיות שכלולות בעניין הזה. כן? היסוד השני. ייחודו יתעלה, והוא שזהו שהוא עילת הכל אחד. לא כאחד הסוג, ולא כאחד המין, ולא כאיש האחד המורכב, אשר יתחלק לאחדים רבים, ולא אחד כגוף הפשוט האחד במניין, אשר יקבל החלוקה לנסוף, אלא הוא יתעלה אחד באחדות שאין כמותה, אחדות בשום פנים. וזהו היסוד השני, שבורא עליו מאמר שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד. כן. הרמב״ם אומר שהמציאות של אלוקים, כן? הישות הזאת היא ישות אחת. יש, מה המשמעות שהוא מתכוון לומר שהיא ישות אחת? עכשיו, הוא משווה את הישות הזאת לכל מיני דברים שאנחנו קוראים לזה אחד, אבל בעצם כשאתה חושב, זה לא אחד. אז בוא נראה. סוג, מין, איש אחד, וגוף פשוט אחד. הרמב״ם אומר, המושג אחד ביחס לאלוקים, כן? הוא לא אף אחד מהדברים האלו שדיברנו. למרות שאנחנו רואים סוג אחד, מין אחד, איש אחד, וגוף פשוט אחד. בואו נתחיל להסביר את ארבעת אלה. מה זה סוג אחד? סוג זה, שם שאנחנו נותנים לכלל שכולל כמה מינים. כן? יש סוג, מין, ויש איש. אז בואו נסביר. נניח ככה. יש לנו את הסוג שנקרא בעלי חיים. תחת הסוג הזה שנקרא בעלי חיים, כן, יש לנו כל מיני מינים. יש לנו את המין האנושי, נכון? יש לנו את המין של הבהמות וחיות, לא אגיד, לפצל אותם, בהמות וחיות לבד. את המין שנקרא עופות ועוד כמה מינים, נכון? מה המכנה המשותף של כולם? שכולם חיים, יש להם את התופעה שנקראת חיים. יש ישויות שהן מחוץ לסוג הזה, כן, הדוממים, אולי גם הצמחים. אנחנו נוציא אותם מהסוג הזה שנקרא בעלי החיים. עכשיו, כשאתה אומר סוג אחד, כן, אתה אומר, סוג הבעלי החיים, אתה אומר, יש סוג אחד שנקרא סוג בעלי החיים. ברור שהסוג הזה כולל המוני המונים של פרטים, אתה יכול לחלק אותו, נכון? את הסוג הזה אתה יכול לחלק אותו להרבה מאוד פרטים. עכשיו, אגב, זו שאלה, איפה הסוג הזה קיים? האם הסוג הזה זה לא רק משהו שאנחנו אומרים בשם כדי להכליל הרבה פרטים תחת ה... זו שאלה של חשיבה, נסיעים לך יותר שורי בית, תכף אני... אתן לכם את השאלה הזאת במשהו שיותר קל לחשוב עליו בצורה כזאת. בסדר? אז לכן המילה אחד ביחד לסוג, אומר הרמב״ם ודאי שהשארת המון המון פרטים שיחסים תחת זה. בוא נלך למין, המין האנושי. גם אם ניקח אותו, הוא כולל המון פרטים. זה האישים, נכון? ישויות פרטיות שהן תחת המין. אז גם פה עדיין נשארת עם פרטים. בוא ניקח את האיש היחידי. האם הוא ישות אחת מוחלטת? התשובה היא, ממה הבן אדם מורכב? מהרבה חלקים, נכון? שלו לב, ריאות. טוב, אז בוא נלך עכשיו לישות שהיא לא מורכבת ככה. זה מה שאומר, בוא ניקח, כן, גוף פשוט אחד. גוף חומרי, פשוט, פשוט הכוונה לא מורכב מחלקים. כן, בוא נדמיין, בוא נדמיין, שאנחנו לוקחים, אני אומר את זה בשביל הדמיון, בוא ניקח את היסוד שנקרא זהב, וניקח איזה גוף, כדור כזה, שהוא רק מהיסוד הזה של הזהב. כן? אתה לא יכול עכשיו להגדיר שיש פה איברים שונים, זה לא כמו בן אדם שבגר בבן אישי. זה הכל אותו דבר, כל מה שאתה תיקח, הכל חלקי. אבל אומר הרמב״ם, גם אותו אתה יכול לחלק בלי גבול. נכון? כי הוא גוף חומרי, אתה יכול לחלק אותו. הוא אומר, אלוקים זה ישות אחת, וכשאתה אומר את המילה אחת, כלומר, זה לא משהו שהוא מהאחד שאתה מכיר. כי גם אם תיקח כל משהו שהוא חומרי, ואפילו תיקח את הגוף הפשוט האחד, שזה הדבר שאתה לא רואה בו תרכובת, ולא רואה ריבוי פריטים, אבל גם אותו אתה יכול חלק. לכן הוא לא באמת אחד יחסית למציאות האלוקית. זה היסוד השני. עכשיו זה... לא קל להבין מה זה, כי אנחנו תמיד משתמשים בדימויים חומריים. כן? הוא אומר, באחדות שאין כמותה אחדות בשום פנים. לא תוכל לדמות את זה לשום דבר. טוב, אני אתן לכם שורי בית, לא בטוח שתהיה לי תשובה לזה מחר, אבל אתם תחשבו. כשאנחנו אומרים שיש גוף אחד, נניח את הבן אדם, או ודאי את מה שאומר, הגולם הזה שהוא ישות אחת ממש, אין בה... חלקים, ואתה יכול אף בכלל לחלק אותה, חלקיקים. כל חלקיק, לא עוד חלקיק, לא עוד חלקיק, עד בלי גבול. בוא נחזור לבן אדם, או לאישיות מסוג הזה, שם אתה מבין את המציאות. כלומר, בן אדם זה לא הלב ולא הריאות ולא הזה. כן? הבן אדם הוא דבר שקיים במציאות, שהוא משהו הכללות של כל אלה. נכון? הבן אדם זה לא הלב, זה לא המוח, זה לא הריאות. זה הכללות של כל אלה. עכשיו תחזרו למין ולסוג. האם גם המין קיים במציאות או שהמין קיים רק בשכל שלנו? הסוג, האם גם הוא קיים במציאות או שהוא קיים רק בשכל שלנו? עכשיו אם אתם תגידו שהוא קיים רק בשכל שלנו, אני אשאל אתכם, אז למה המושג בן אדם הוא לא קיים רק בשכל שלנו? במציאות יש פה לב, ליד ריאות, ליד כבד, ליד כליות, ליד... יש פה חלקיקים שהם... יכול להיות. אני צריך לחשוב מה הסיבה שבגללה אצל בן אדם אני רואה את זה כדבר אחד. עכשיו נגיד לגבי הכדור, שם אין תלות. אין הרמוניה. זה סתם, נמצא אחד ליד השני. אז לפני שעצם זה נמצא אחד ליד השני, הגדרת את זה כ... אז אולי גם בסוג אתה תגדיר שיש דבר כזה. כן. מה? לא משנה, גם את התא הזה אתה יכול לחלק אותו. גם אם לך דרך פרקטית לחלק אותו, במהות שלו הוא מתחלק. יכול להיות לך דרך מעשית לחלק אותו. כי אין לך כלים לחלק, או כי במציאות זה יהיה כבר כזה קטן שהוא מיד יתקלה. אבל זה בעיות טכניות, זה לא בעיות מהותיות. הוא יכול להתחלק עוד ועוד ועוד. מה? ברור. אני מדבר גם על דבר שלא תצליח לעשות בו חלוקה מעשית, אף על פי כן אנחנו נגדיר אותו כ... כן. גם הם בעיקרון מתחלקות, רק פיזית אנחנו לא נצליח לחלק אותם.